ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע לדבר, להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שאגם שהם לא בקרבנו, משנתם, עשייתם, מורשתם מהדהדת ותורמת, בין אם אנחנו יודעים ובין אם אנחנו יודעים פחות. ואנחנו מבקשים לדבר היום על שמעון פרס, מי שכיהן כנשיאה התשיעי של מדינת ישראל, ראש הממשלה השמיני, ועוד הרבה מאוד עשייה ביטחונית, פוליטית, למשך הרבה מאוד שנים. ובשניים באוגוסט השנה מלאו 100 שנים להולדתו. ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם איילת פריש, דוברת, יועצת אסטרטגית, ולשעבר בחירה בבית הנשיא. ערב טוב לך, איילת.
ערב טוב לך ולמאזינים.
ותודה רבה שאת איתנו. אז אנחנו מבקשים לדבר על שמעון פרס, שהכרת אותו הרבה מאוד שנים. ואם הייתי שואלת אותך, מה היה או מה החותם העיקרי שהוא הותיר בתחומים המאוד מאוד משמעותיים שהוא עסק בהם?
תראי, בעיניי זאת השאלה הכי הכי קלה, כי אני לא חושבת שיש עוד מישהו מבין אבות האומה של מדינת ישראל, אולי באמת בן גוריון כמובן מספר אחת, שהטביח אותם בכל כך הרבה תחומים, ובראש ובראשונה בהגנה על עם ישראל. ואם תלכי אחורה כמה שנים לשנים הראשונות של הקמת המדינה, תגלי שידיו של פרס היו כמעט בכל פינה שהיא משמעותית. נתחיל אולי בדבר הכי מרכזי, הקמת הכור הגרעיני בדימונה, כיפת ההרתעה, כיפת ההגנה, מרחב העמימות במשך שנים של מדינת ישראל, שבעצם אפשר לה את כוח המחץ וההרתעה הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, ומי שקידם את הרעיון, הקים בעשר אצבעות, אפילו אני אגלה לך סוד, חתום על הרבה מאוד מהמסמכים שפתח יפורסמו עוד אולי 400-500 שנה, זה שמעון פרס, אבל הוא לא קפא על שמריו, מיד אחרי הכור הגרעיני, הוא הקים את התעשייה האווירית, את המטוסים, את התעשייה האווירית, את מערך הטילים של הצבא. הוא היה הראשון שהכניס מחשבים לצהל, הוא יצר את תשתית המודיעין של צבא ההגנה לישראל, ואחר כך הוא עבר לשלב הבא, שזה הסטארט-אפ ניישן, ובעצם אם את מחפשת אבא אחראי, לסטארט-אפ ניישן, לכמות הסטארט-אפים שיש היום בישראל, לזיק הזה של הסקרנות, של החשיבה מחוץ לקופסה, של היצירתיות ושל האבא שעודד את הילדים הקטנים, וזה ממש היה ככה, אפילו בבית הנשיא.
אני חושבת,
את לא יודעת כמה שעות הוא הקדיש לסטארט-אפיסטים.
אני חושבת שה...
בגיוס כספים, בעזרה, בפתיחת דלתות.
אני חושבת שהעובדה שגם בגילו המופלג, הוא עדיין היה השראה לאנשים צעירים, שעד אפילו טרם ניסחו את החלום, בעיניי זה דבר מדהים, שאני לא חושבת שיש הרבה כמותו. בכל זאת הוא נמנע על דור שהוא לא גדל לתוך הסטארט-אפ ניישן, הוא היה צריך לחלום עליו, היה צריך לממש מין חזון כזה שלא הרבה ראו, ובעיניי זה דבר מדהים. ואם אני הייתי שואלת אותך על שמעון פרס כמנהיג, אז מה היה במנהיגותו שמעורר בך געגוע?
תראי, הדבר הכי מרכזי היה שתמיד, תמיד, תמיד הוא העדיף את טובתה של מדינת ישראל על טובתו האישית. תמיד. וברור לי, בימים הקשים האלה שאנחנו חווים היום, ימים של שסע חברתי וכאב מאוד גדול לעם ישראל, ברור לי שהוא היה בולע את הרוק, בולע את הגאווה, בולע הכל, מגיע לראשי המפלגות ואומר, תפסיקו את החרם. אני יודע שיש אי אמון. אני יודע שאתם לא רוצים לשבת עם בנימין נתניהו, כי הוא פעם אחת בגד בבני גנץ, ופעם שנייה X, ופעם שנייה Z, ופעם שלישית. הוא היה מסתכל ואומר, לטובת מדינת ישראל, בואו תקימו ממשלת אחדות רחבה, שמוציאה החוצה את הקיצונים שעושים פה כל כך הרבה נזק, ושתהיה פה ממשלה שבאמת מייצגת את הרוב של מדינת ישראל, וזה רוב שאוהב, וזה רוב שיוצר, וזה כן. רוב שעובד. וזאת ממשלה שתכיל גם את החרדים, אבל היא תהיה ממשלה רחבה וטובה, ולא ממשלה של צינה וממשלה שיוצרת כזה קרע, ומוציאה את דיבתנו רעה בעולם.
לגמרי. והילד, יש משהו ש... לא יודעים על שמעון פרס, ואת רוצה לחדש לנו? או לחדד?
אני חושבת שכן, בגלל השבע שנים של הנשיאות, אז כן רוב האנשים מכירים אותו, אבל אני אגיד בחוויה האישית שלי של העבודה הצמודה אליו, שהוא היה בוס יוצא מגדר הרגיל, שעובד מהבוקר ועד הלילה למען מדינת ישראל, סקרן כמו תינוק, מתרגש כמו ילד קטן, והכי הכי הכי הוא אהב את הילדים הקטנים של מדינת ישראל. אני זוכרת את הירי קצמים בהתחלה על זרות והטילים, איך הוא יושב בתוך המיגונית, ישיבה מזרחית, הוא כבר בן 90, והוא יושב ישיבה מזרחית עם ילדי זרות, ומלטף את הראשים שלהם, ואומר להם אל תפחדו, והזיק הזה של האהבה התאורה בילדים שלנו, כי... הוא היה אבא של מדינת ישראל, בעצם הילדים היו הילדים שלו. אז זה כזה שהוא היה כל כך טהור ואוהב, זה מה שהכי שווה את ליבי באדם היקר הזה.
כן. והממלכתיות כמובן.
נכון.
והשם הבינלאומי. כבוד גדול בכל מקום בעולם, ועוד ועוד ועוד. איילת פריש. דוברת, יועצת אסטרטגית, בחירה בבית הנשיא שזכתה ליהנות מאורו של שמעון פרס עליו השלום. תודה רבה שהיית איתנו, ותודה רבה ששיתף, ושיהיה שבוע מבורך.
אמן, אמן, אמן.
תודה.